אני אומר לכם איזושהי פסקה יפה של החפץ חיים. זה פסקה מתוך, זה פסקה, רבותיי, רבותיי, כדאי לכם לשמוע את השיעור הזה, כדאי, כדאי מאוד. ממליץ, ממליץ בחום. לא, לא, הסוכר החלבי עוד לא, עוד לא. הסוכר החלבי בהזדמנות. בזמנו נתתי פעם דרשה לגבי נושא של הכרת הטוב. אבל זה כאילו דף מקורות גדול, עם המון דוגמאות. אני חושב שאני כל מה, תמיד שאני מוצא איזה משהו, אז אני מוסיף אותו. אנחנו עכשיו התחלנו התחלה, זה התחלת את הגאולה, התחלנו לדבר על הגן חיות, הדיבורים האלה יביאו בסופו של דבר את הגאולה השלמה ונגיע לגן חיות. גן חיות, שם הולכים למשחק בטדי, זה ליד. פרשת וירא מתחילים הסרט, פרשת וירא מתחילים את עשרת המכות. כידוע דברים מפורסמים, אנחנו לא מחדשים כלום, אנחנו רק להזכיר. שלוש המכות הראשונות, דם, צפרדע וכינים. משה רבנו מקבל ציווי מבורא עולם, שאומר לו בורא עולם לצוות את אהרון, שאהרון הוא זה שיכה בדם ובצפרדע את, בעצם את היאור, את המים, ומכת הכינים את העפר. הסיבה היא למה, אומר המדרש, מכיוון שהמים, היאור והעפר עשו טובה למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לחנך בעצם משה רבנו, לומר לו, תשמע, אתה לא יכול ללכת ולהקות את היאור, אתה לא יכול להקות את העפר, כיוון שהם, היה לך מהם איזשהו הצלה, איזשהו רווח מסוים, לכן אתה צריך להכיר טובה. הרעיון הוא שהאדם מכיר טובה גם לדברים דוממים, אז האדם בעצם, על ידי שהוא יכיר טובה לדבר דומם, זה על מנת להשריש בתוכו את אותה מידה, שגם כלפי בני אדם הוא יכיר טובה. כידוע, אחת הדוגמאות המפורסמות זה כיסוי הפת. זה כיסוי הפת שאנחנו מכסים בזמן הקידוש. אחד מהטעמים זה שלא יראה הפת בושתו. זאת אומרת, כיוון שלפי סדר הברכות אתה צריך להיות קודם כל מזונות, לחם ואחר כך יין, אלא שבגלל הקידוש אנחנו מקדימים את היין, אז כדי שהפת לא יתבייש, אז אנחנו מכסים אותו. זה אחד מהטעמים שמופיעים שולחן ערוך. ועדה השאלה שנשאלת היא, וכי הפת יש לו עיניים, וכי הפת יש לו רגש, מה הוא מרגיש משהו, אלא זה עבור האדם. אם אתה תכיר טובה כלפי דבר דומם, אז ממילא אתה תשריש, אתה תקנה בעצמך את המידה הזו של לא לבייש שום אדם. וזאת המטרה. כן, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, על ידי כאילו כל פעולה שאדם פועל, בעצם הוא קונה עוד שלב ועוד מידה, וככה האדם בעצם יקנה את המידות. נראיתם היום באווירה של... עזוב אותו משה, מה לך?
אני אתמול באיזשהו של הרבנים. זה איזה אחד קטן, חשב שהוא סיים דבר, אבל אתה יודע, חזק ברור, מה יש לו שאלה?
הוא אומר, לא, זה לא עשי שעד פשוט. טוב, על כל פנים, אז השלוש המכות הראשונות, משה רבנו עליו השלום, מצטווה מבורא עולם, לומר לאהרון שאהרון יעשה את הדברים האלה. יש מדרש בפרשת מטות, שם הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, שרור את המדיינים, להיכתם אותם. ואחרי שמשה רבנו מקבל ציווי להילחם עם מדיין, מה עושה משה רבנו? מעביר את המשימה לעזר. זאת אומרת, הוא לא עושה את הפעולה. והשאלה שנשאלת כמובן, איך משה רבנו עושה את זה בעצם? הרי קיבלת ציווי, מה פתאום אתה הולך ומעביר את זה למישהו אחר? אז אומרים, משה רבנו מלמד אותנו על יסוד של הכרת הטוב, שמה בור ששתנו ממנו מים, על תשליך בו אבן, כמו שמדיין שימשו למשה רבנו מקלט כשהוא ברח מפרעו, אז הוא מעביר את זה שם. אבל השאלה שנשאלת היא שאלה עוד יותר, אבל השם מצווה אותך, ציווה אותך בורא עולם, לך תקה את מדיין, כלומר אל תעשה בו חישובים. אז אומרים המפרשים, משה רבנו כשהוא מקבל ציווי לצרור את מדיין, להקות את מדיין, אבל משה רבנו נזכר בתחילת הדרך, שאמר לו בורא עולם, אתה לא תקה את היאור, אתה לא תקה את העפר. אבל משה רבנו מבין, שכשאם יגיד לי בורא עולם משהו בעתיד, שאני צריך את זה לעשות, אז אני מבין כבר את המסר, אני לא יכול להקות את מדיין, כיוון שאני, בורא עולם, המסר הובהר למשה רבנו, זה פשוט. אבל לא פשוט.
כמו שאצל אהרון, בדיוק מה שאמרו לו, נכון?
מתי?
הוא לא שינה, בדיוק מה שאמרו לו במנורה, במנורה.
נו,
נו,
מה הקשר?
אז אותו דבר, בדיוק מה שאמרו לו,
הוא
היה צריך לעשות.
לא, אבל בורא עולם, בורא עולם פה עוסק עם מי? עם משה רבנו, הוא לא עוסק פה עם סתם בן אדם. למשה רבנו פעם אחת מספיק.
אהרון
שקול כמשה. לא, אבל מה הקשר עם אהרון? אבל אהרון מה עושה? אהרון נצטווה להדליק את המנורה. כתוב היה אז כן אהרון. אז אחד הפירושים שלא שינה. יש הרבה פירושים מה זה שלא שינה. זה לא ודאי שאף אחד לא יכול לשנות מהציווי של השם. הרי המדרש בעצמו שואל, אם משה אתה נצטווית, אז מה פתאום אתה מעביר לאחר? אז אומר המדרש, תשובה פשוטה, הכרת טוב. אבל איך היה לך מותר לשנות מה שהשם אמר? התשובה היא, משה רבינו למד מהציווי הראשוני שבורא העולם אמר לו בנושא הכרת הטוב, אתה אל תקה את האפר, אל תקה את היום.
אם אתה אומר שמדיין עשו לו להקות את הים, אז איך הוא יקרא בכלל את מצרים? איך הוא הביא מכות על מצרים? הרי הכי חייב להם טובה כי הוא גדל אצל בצרו.
מי?
משה רבינו. אז במכות הראשונות הבנתי, אבל משאר המכות?
למצרים הוא לא חייב שום שום דבר. מצרים חייבים עונש מאת בורא העולם.
גם מדיין חייבים.
ספציפית, נקודתית, כיוון שהמכות היו כרוכות באפר וביאור, לגבי הנקודות האלה, משה רבנו אומר לו, אתה אל תקה אותם. אבל ברור, מצרים חייבים מכות.
אבל לא ידעים משה, כן, אבל לא ידעים משה.
למה? מה מצרים עשו למשה? אצל מי הוא גדל?
אצל פרעה.
אצל פרעה גדל, מה זה קשור? אבל פרעה חייב מיתה, חייב עונש.
לא על ידי משה.
למה לא על ידי משה?
לא על ידי משה.
לא, זה לא קשור, לא.
למה זה לא אותו דבר?
הכרת אותו צריך לדעת, לא לוקחים את המידה ועושים את זה. יש מטרה אלוקית בעולם להשמיד את מצרים. ואין פה חשבונות של הכרת הטוב שלך או שלי או שלו. זה לא קשור. פרעו חיה. פרעו לא עשה לי כלום. פרעו גידל ילד.
אותו, את משה.
אז מה? אבל פרעו שאיבד עם. בגלל שפרעו... לא, עוד הפעם.
אבל שמשה רבנו לא יקה אותו.
לא. פרעו הוא בעל בחירה. הוא בעל בחירה, נכון. זה אדם. אדם שמרוע ליבו. שנייה. אדם שמרוע... מדיין הם לא אויבים שלך בכלל. הם עכשיו אויבים שלך. עכשיו הם אויבים שלך. מצרים שיעבדו ברשעות, בעבודת פרך, ודאי הם חייבים מיתה, הם חייבים סקילה, חייבים הכל. ומשה רבנו הוא המנהיג, הוא הגואל, הוא המושיע, הוא חייב לעשות את העבודה. בפרטים אתה יכול לבוא ולהגיד לך מה, פה תתחשב בזה, פה בזה. אבל אתה לא יכול להעביר את המסר, משה הוא הגואל, משה הוא המושיע. ואני יכול להרוויח בפרטים כמה דברים קטנים, פה הכרת הטוב, פה זה בסדר.
אז זה כמו שאומרים, חברים
חברים, אבל עד החוץ. עד, כן. אז תראו, יש הרבה מה להרחיב, יש הרבה מה להרחיב בכל הסוגיה הזאת של הכרת הטוב. יש הרבה מה להרחיב בכל הסוגיה הזאת של הכרת הטוב. לא כאן המקום להרחיב בזה. אבל אחת הדוגמאות הבולטות, יש לו את הסיפור על אחד מהמוראים, שאשתו הייתה מצערת אותו מאוד. מצערת אותו מאוד. אף על פי כן, תמיד שהיה הולך לשוק, היה קונה לה פעם פרחים, פעם איזה משהו לבית, אז אמר לו אחד המוראים, מה, כל כך מצערת אותך ואתה עדיין ממשיך לפנק אותה. אז אמר לו, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו ממין החטא. זאת אומרת, ברור שיש רע מסוים, אבל עדיין אדם מצווה לעשות את ההפרדה המוחלטת הזאת, להכיר טובה למה שטוב, לראות את הצד החיובי, צד שני, את הרע איתו גם כן להתמודד. הרב דניאל אמר פעם, אני מזכיר את זה שוב, אמר פעם דבר יפה מאוד, שהיינו בקבר של רבי יהודה בר אלעאי, ששם הגמרא מספרת שישבו רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון, ועכשיו איתם יהודה בן גרים, התחילו לדבר על רומי. ואז פתח רבי יהודה ושיבח את האומה הרומית, שהם תקנו קשרים, תקנו מרחצאות, וכן על זה הדרך. ואז הגמרא שם אומרת שרבי שמעון ורבי יוסף הגיבו כל אחד בצורה שונה. רבי יוסף שתק, ורבי שמעון נכנס בהם. מה אמר? על מה הם תקנו? כל מה שהם עשו זה לצורך עצמם. קשרים זה בשבילם, כבישים זה בשבילם, החצאות זה בשבילם, מטרות שלהם. מה אכפת לזה? בשבילנו הם עשו את זה? אז אומרת הגמרא שם שהלך יהודה בן גרים וסיפר את זה למלכות, ואז אומרת הגמרא שרומי החליטה החלטה כזאת. יהודה שעילה נתעלה, יעלה לגדולה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, ושמעון, הכוונה רשבי, שגינה יהרג. ואז הסיפור שהוא ברח למערה וכו' וכו'. אז הרב דניאל אמר שם כאילו שאלה יפה מאוד. הוא שאל, הוא אמר, מה, רבי יהודה בר אלעאי לא יודע שזה כל המטרה של רומי? ברור שזה כאילו כל המטרה שלהם. זה רק בשביל עצמם. להכשיל אותנו ולעשות את הדברים בשביל כאילו לעדן בהם את עצמם. אלא הוא אמר שרבי יהודה מחנך אותנו למשהו מאוד מאוד גדול. נכון שמסו לך, אבל תכלת, אתה נהנה מהקשרים, אתה נהנה מהכבישים, אתה נהנה מהשווקים, אתה נהנה מהמרחצאות. נכון, המטרה שלהם, לעצמם, אבל תכלת, יש לך מזה הנאה, תשתדל ללמוד, להתחנך, להפריד בין הדבר הטוב, להגיד עליו תודה, ובין הדבר הרע, שאיתו צריך להתמודד, לבקש רחמים עליו, להילחם נגדו, אבל את הטוב, אסור שהרע יטשטש את הטוב. זה נושא שהוא הקדמה ליום העצמאות, כל הדברים האלה. אבל אי אפשר בלי הסיפור המפורסם על הפגישה של הרב קוק ואדמור מגור. סיפור מפורסם, אדמור מגור, אני לא זוכר איזה מי מהם, שעלה לארץ בתקופת הרב קוק, בא לבקר את הרב הראשי, הרב קוק, ואז הוא מחה בתוקף, חילול שבת יש בארץ הקודש, בירושלים, מה זה, זה דברים. הרב קוק לא הגיב כלום. מחורת הם יצאו לסיור בירושלים. הם עברו ליד מקום שנקרא שמו גיא בן הינום. אומר לו הרב קוק לאדמור מגור, אתה יודע מה זה פה? אומר לו לא. אומר לו, זה גיא בן הינום. ואתה יודע מה כתוב פה בתנ"ך? שכתוב שבמקום הזה היו יהודים עובדים עבודה זרה. ואיזה עבודה זרה? מעבירים בניהם ובנותיהם באש, מה שנקרא מולך. זה מה שהיה פה. היום אין את זה. נשתתק האדמור מגור. ולא יגיד. מה רוצה להגיד לו? יש רע, יש חילול שבת, יש הכל. אבל מה? אין דברים טובים. יש הרבה דברים שאין אותם, שמה שהיה פעם, היום אין אותם. הרב קוק רוצה לומר לו, שתדל להסתכל גם על הדבר הטוב. נכון שיש הרבה רע, אבל לראות, גם טוב יש. הרע לא אמור להסתיר את הטוב. יש... זה גמרא מופלאה, מופלאה מאוד, ממש מופלאה. לא תכנתי לדבר עליו, אני אזכיר אותה. אמר רבי יוחנן, מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? למה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? שהגנב, אם הוא נמצא משלם כפל, נכון? גנב צריך לשלם תשלומי כפל, כפול. גזלן, כתוב והשיב את הגזלה אשר גזל. אז זה משהו גזל. אז שואלים חז"ל, אמר רבי יוחנן, למה החמירה התורה בגנב יותר מבגזל? זה גנב, וזה גנב בן גנב. מה, למה את ההפרדה הזו? איך? אומרת הגמרא, זה ישווה עבד לקונו, כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. במילים שלנו, הגזלן, הוא לא מפחד לא מבני אדם ולא מבורא העולם, מה שנקרא אין לו כלום. הגנב, יש לו קצת פחד. ממי? מבני אדם. אז אם הגזלן אומר בורא עולם, אין לי עסק איתו. אין לו בכלל רגש של בושה. אין לו בכלל רגש של פחד. הוא עשה את בני האדם ובורא עולם אותו דבר. לא פחד מאף אחד. הגנב כבר יש לו רגש של פחד. יש לו רגש של בושה. אומר לך, אומר לו, בורא עולם, למה אתה לא פחד ממני? אז לכן, כיוון שהוא לא ישמע כבוד עבד לכבוד קונו, זאת אומרת, לפחות היית, כאילו עשית את בורא עולם ובן אדם כאילו אותו דבר, לכן עליו התורה כונסת אותו, הוא משלם כאילו שניים. אז את הגמרא הזאת, השנה זכיתי לראות,
למרות שעוד יותר רשע,
בטח, נכון, אבל פה רואים, יש משהו להציל, מעניסים את מישהו שאפשר להוציא ממנו משהו. אז אני את הגמרא הזאת, תמיד אני כל שנה מביא אותה על משהו אחר, אבל השנה ראיתי שגם מקשרים אותה גם כן להכרת התורה. שבורא עולם, כך ראיתי שמסבירים, שבורא עולם בא להעניש את הגנב ואת הגזלן, לגנב הוא נותן לו כפול, ולגזלן, הוא נותן לו רק פעם אחת, למה? כי בכל השם מכיר לו טובה על זה שמה? על זה שמה שלפחות, לפחות איך אומרים, הוא עשה אותו שווה לבן אדם. הגנב פוחד יותר מבני אדם מבורא עולם. אז לגזלן שהוא לפחות נתעלה באיזה שרמה מסוימת, שכאילו מרגיש, אני חייב לו משהו, לפחות הוא עשה לי קצת כבוד. ככה ראיתי שמסבירים. את הגמרא הזאת, בלי כל קשר להכרת הטוב, לא יודע אם אמרתי לכם את זה פעם, יש מדרש. מדרש שואל, למה יוסף לקח את שמעון למאסר. אומר המדרש שתי תשובות. תשובה אחת, אומר לנו שי, להפריד אותו מלוי, למה שמעון ולוי ביחד, שם ירח. להפריד אותו מלוי. תשובה שנייה, תשובה שנייה, כי הוא דחף אותו לבוא. אז אמר, אז עשה אותו כאילו, אתה דחפתי לבוא, יאללה בוא חביבי, לא חשבון. תשובה שלישית, זה כולם מכיר, נכון? שתי התשובות האלה פורסמים. יש תשובה שלישית במדרש. מה אומר המדרש? כי הוא היה הראשון במרד של מעשה דינה. כתוב, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה. שימו לב, ויקחו שני בני יעקב. בסדר. מי הם? שמעון ולוי. מי הם? אחי דינה. כל האריכות הזאת למה? אז אומר, יוסף שם את שמעון במאסר, למה? כי שמעון במעשה דינה היה ראש וראשון. מה הקשר? לפי דברנו, מה שהזכרנו פה בגמרא זה מאוד מאוד ברור. מאוד מאוד ברור. שמעון במעשה דינה היה ראש הלוחמים. על מה? אחזונה יעשה את אחותינו. לא סתם הכתוב אומר, שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה. אצל דינה הוא יראה עד כמה אח, עד כמה אחות, זה חשוב, יש אחווה. אני בשביל אחותי מחריב עיר שלמה. אומר לו, יותר רגע, והחליף רגע. לא רק שלא מנעת מה שעושים לי, עוד דחפת אותי לבוא, אז עליך התביעה גדולה יותר. הגנב, כבר יש לך כבר פחד. הרי כבר בושה, למה זה לא ממני, זה רק מבני אדם. זה מה שאומר יוסף לשמעון, כבר יש לך את רגש האחווה, פועם בך, הצלת את דינה, למה אותי אתה לא מציל? ואתה עוד דוחב אותי לבור? זה אותה, מהגמרה הזאת, זה ראיתי בספר, לומר דבר בשם אומרו. זה מה שנקרא בשם ילקוט יהודה. אני מביא אותו לא מעט, זה ספר שנתחבר לפני איזה 80-90 שנה, ספר יקר מציאות, ספרי האבורטים על התורה הוא מובא הרבה, לא מהלכים כאלה על מדרשים, דברים נפלאים מאוד. ספר הזה הייתי באיזה חנות לפני איזה 6-7 שנים, הייתי בחולון, והייתי לי שם, הוא אומר לי, תשמע, אתה רוצה איזשהו ספר טוב? זה שלוש כרכים, מה זה עוד הבן, נראה. התחלה מהכותרת של העמוד הראשון, אמרתי, מה, אני לא יודע, לא נראה לי. אחר התחלתי לדפדף, לדפדף, ולא יכולתי לסגור את הספר. אמרתי לו, לקחתי. אז זה דבר נפלא מאוד שראיתי שם ב... אני אסיים באיזשהו משהו אחד יפה, חפץ חיים. הסיום יהיה עד ארבע, לא, לא.
לא, לא, בסדר.
יש כאלה רעים שדורשים, עכשיו אני אסיים, אבל כשהוא אסיים, זה עוד את החצי שעה. אני אסיים, עוד אחד אני אסיים, ואנחנו נקצר. כתוב, לא, השיעור הזה הוא רק, הוא פרומו, פרומו לקראת שיעור גדול על הכרת הטוב, אבל זה באחד מהימים שבו אני אתן שיעור בצהריים. יש המון המון גמרות יפות, המון דברים חשובים, גם עניינים הלכתיים שאפשר לקשר, אבל זה בהזדמנות. כתוב שאחרי שקין עשה את מה שעשה, הרג את אחיו הבל, זה, אני אומר לכם, דבר נפלא שראיתי עכשיו, לפני שהשיעור, ראיתי עכשיו את החפץ חיים. כתוב, וישם השם לקין אות. מה כולנו יודעים להסביר?
שלא יהרגו אותו.
סימן, בסדר? יפה. כתוב במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה ד', מה זה אות? כלב מסר לו. מה אתה מעידה? מסר לו כלב, זה האות. למדנו באגן, מה זה אות? שם לו איזה מה שאני יודע, אני אקמו אודי, אני יודע משהו פה, סימן על המצע, אני יודע, כל מי שמוצא אותו, שלא יהרגו אותו. אומר המדרש, מסר לו כלב, מה זה כלב? מה אתה אומר, רבנו? מה אתה אומר, יניב? אמרת, תגיד כלב, שמה, שישמור עליו?
לא, 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 לא,
מה, 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 מה?
לא לב, הוא
נאמנות.
נאמנות שמה? שמה?
נאמנות, כמו שהכלב יש לו נאמנות.
נתן לו,
יניב,
את התחושה הזאת. בסדר, אתה אומר, יניב, כאילו שמירה עליו, מכל מיני צדדים.
שכנת לו את התכונה הזאת.
שילמד ממנו.
מי שמכיר את המדרש,
המדרש,
אז המדרש אומר, תקשיבו מה אומר המדרש. המדרש אומר, הבל היה, תשמע ברזיל, המדרש אומר, הבל היה גיבור מקין. והתגבר תחילה הבל, אתם מכירים את ההאבקות, הוא אפיל אותו, ואז אומר לו, אחת, שתיים, מכיר זה, לא זה. אתה מבין, כבר הייתה כבר, מספר שלו. מכיר את זה, יושבנו קטנים, היה בטלוויזיה, הכל מוצא שבת.
יש את זה גם היום, אבל היום, לא יודע מה הם אוכלים.
בהבדלה כבר היינו חושבים על הקרב הבא.
אתה
מבין,
אתה
מבין,
אתה מבין. אתה מבין, אתה מבין,
אתה מבין. אבל הכל מבוים שם, הכל מבוים, הכל חר, אתה
מבין. אנחנו חושבים בהם בברזלים, זורקים אותם אחר כלום.
טוב, תגידו, תקשיב. יש שם הרבה ריבה והרבה קטשופ. טוב, אז כתוב במדרש, תשמע, רבנו, רבנו, תשמע, תשמע, זה דבר נפלא, שי. הבל היה גיבור מקין, והתגבר תחילה הבל על קין והפילו ארצה. התחלה, הבל הפיל את קין. כדי להמיתו, התחנן קין לפני הבל, תרחם עליי, אל תהרוג אותי. הבל היה רחמן. הניחו, הניח לו כאילו הבל, מה עשה קין? קם עליו והרג אותו.
מי,
קין? כן. אנו הבל, רק כמעט הרג אותו, ויתר לו. ריחם עליו. עזוב, מה ניצל את זה קין? להרוג אותו בחזרה. זאת אומרת, מה הפגם שקין היה?
כפיות
טובה. כפיות טובה. לא, תראה איך הוא התייחס אליך, איך אתה אליו, בא הוא התייחס. אומר הרב, לא זכר חסד הבל אחיו עמו, שחמל עליו ביותו מסור בידו ולא הרגו. אומר החפץ חיים, לפיכך מסר לו הקדוש ברוך הוא כלב שילווהו תמיד ויזכיר לו את החובה של הכרת טובה למי שמטיב עמו. למה כי כלב, אומרים חז"ל, כלב מכיר את קונו, את הבעלים שלו. אין לך בכל הבעלי חיים מישהו יותר נאמן לבעל בית שלו כמו הכלב. לכן מסר לו בורא עולם כלב, אמר לו, תזכור תמיד הפגם שלך, הרי איך הוא יחזיר אותו מתשובה? יצא למתניה שוורץ, קראת להגיד כלבים לפי מחלקות שם. אז זה הרעיון הגדול של הכרת הטוב, אבל זה רק הכנה לקראת שיעור שבוע הבא, על הכרת הטוב, בעזרת השם. יש עוד זמן?
יאללה, דבר הזה, מוקיר טובה.
דבר הפגם שלו היה.
איך? בהכרת הטוב. עם כלבי זה אחד מהשיעורים הראשונים של הרב אבינר. היום זה כבר יצא שוכלל, שוט שאילת שלמה, כל זה כבר כתוב שם עם תוספות וזה. אז זה...
חבוד.
חומו צ'יפ סלט. אבל איך הם אומרים את זה? במילה אחת. בקיצור, אז זה...
שולחן שבת?
וידבר אלוהים אל משה.
למה פתח עם זאת אני?
ויאמר אליו, אני השם. זה פסוק. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. מה זה הפסוק הזה? וידבר, כל מקום שכתוב וידבר, לשון קשה. דיבר איתו קשות, למה? וידבר אלוהים עוד. בכלל, זה מידת הדין. י' כ' ו' כ' זה מידת הרחמים. למה דיבר איתו קשות? רש"י כותב, פרשה קודמת, מה אומר משה רבנו? למה רעות על העם הזה? למה זה שנחתני? ואז באתי לדבר אל פרעה בשמך, הרע על העם הזה. ועצה לא הצד את עמך. וידבר אלוהים אל משה. אבל מה? ויאמר אליו אני אשם. מה זה ויאמר? אמירה רכה. מה זה אני אשם? מידת הרחמים. אבל מה אומר בורא עולם? יש שם טענה קשה מאוד על משה רבנו. אומר לו ככה. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי.
מה הוא הביר לו
בזה שהוא... הנה, עכשיו, אחרי שהוא פונה אליו קשות, אני אדבר! דיבור קשה, אלוהים! פתאום, כשהוא התחיל לדבר איתו, רק עוד. ויאמר אליו, אני אשם. עכשיו, מה אומר לו? ויירא אל אברהם. אני התגליתי. אל יצחק ואל יעקב, באיזה שם? באל שדי. שסוג מסוים של התגלות. ושמי השם? לא נודעתי להם. התגלות כמו שלך! אין מצב. אבל מה? אומר רש"י, מביא את המדרש. הם! לא, כל כך ניסיתי אותם. כמה התנסויות. לא יראו אחר מידותיי. אבל אתה, תן צ'אנס. עוד לא התחלנו. כבר אתה. למה שלחת אותי? למה אתה לא מציא? למה הרי אותם? מילים קשות.
אבל
אתה אומר דברים נפלאים. אתה אומר דברים נפלאים. חולון חביב, לא עזור, המקום גורם.
עולם ישראל,
הכבוד
שלהם.
וואו, אחי, משה רבנו, מה, כזה אדם קטן, עזיק בקטנות. שמעתי פעם הרב דרוקמן, שמישהו מחייב, יש לנו פרש למה.
טוב, באמת.
כן, גרוע נפש, תאמין לי. טוב. אז אמר פעם הרב דרוקמן דבר נפלא מאוד, הוא אמר, האבות התנסו בניסיונות, אבל איזה ניסיונות זה היה? ניסיונות שלהם באופן פרטי, כשם האש, הניסיון של העקדה, ניסיונות עצומים, אבל זה הניסיון שלהם פרטי. משה רבנו מתנסה בניסיון אדיר, שקשור למי? לעם ישראל. משה רבנו אומר, אם היית מבטיח לי משהו, לא הייתי מראה אחריך, עד גיל 120 אומר לך מילה. אבל פה אתה אומר את זה לעם ישראל, כל זמן שאתה לא גואל אותם הם סובלים. משה רבנו לא יכול לראות את הסבל של עם ישראל. זה משה רבנו. משה רבנו מוותר על כבודו, מחר אינו מספריך, אני לא משה בכלל.
אבל אתה שומע, הוא ביקש את הניסיון הזה.
מה, עם האותות?
לא, למה, הוא
לא רוצה. ראיתי דבר נפלא, אני חייב להגיד לכם אותו. כתב, בעל השבט סופר.
זה הנפט של הסבא.
זה משהו של הסבתא של הסבא שם. אומר, כתוב, ויגדל משה, ויצא אל אחר והיה אותם בסבלותם. אומר השם מספר דבר נפלא, שמשה רבנו הייתה לו ראייה מיוחדת, לא ראייה חושית רק, זה אדם שרואה ראייה כאילו גשמית, אלא אומר רש"י שם במקום, מתבונן עליהם, ראה את סבלותם, ראה את הצער שלהם. אז אומר בורא עולם, אתה הנחת את כל עסקיך והלכת לעם ישראל, אתה תהיה המנהיג. אומר בעל השבט סופר, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. מה זה וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך? הרי השם התגלה למשה רבנו בסנה, סנה מלא קוצים, ושם אחד מהפירושים, רש"י מביא רק אותו מתוך כל הפירושים, למה השם התגלה בסנה ולא בשום שיח אחר, אומר שם רש"י הקדוש, אמו אנוכי בצרה, אמו אנוכי בצרה. עכשיו, למה רש"י בחר דווקא כזה? הסברנו פעם, שזה הדבר הכי מעודד. אתה בא לדבר עם אומה שהיא נמצאת בשפל המדרגה, אתה אומר לעצמה, גם אני איתכם, זה הכי מעודד. כל הפירושים האחרים שנאמרו על הסנה, זה הכל פילוסופיות, הכל דברים נפלאים, גדולים, אבל אמו אנוכי בצרה זה הדבר הכי מעודד אותם. אין משהו יותר שבורא עולם אומר לך, אני איתך. לכן רש"י בחר דווקא את זה. לא אמרנו את זה ביום ראשון, רש"י בחר דווקא את זה. אז אומר שם בעל השבט סופר, אתה משה רבנו מתווכח איתי, למה אני ולמה לא הוא, שלח נביא תשלח. אומר לו בורא עולם, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. למה אתה? אני מתגלה אליך בסנה, למה? מה אני עושה בסנה? מה אני עושה שם? אני נמצא בתוך מקום צר, מקום קוצני. לומר לך, אני סובל יחד עם עם ישראל. ואתה, משה רבנו, מה אתה עושה? אתה סובל גם. אתה מלך, אתה שליט. מה עושה משה רבנו? וירבץ ויצא אליך, וירבץ סבלותם. מה עושה משה רבנו? מוריד מעליו את המלכות, או הולך לעזור לעם ישראל. אומר לו בעולם, רק אתה יכול לגאול, כי אתה עושה את מה שאני עושה. אני מתגלה אליך בסנה, לומר לך, הנה, זה הייעוד של מנהיג לעם ישראל. מי שמוכן לסבול את צערם, מי שמוכן לבוא לקראתם, למסור את נפשו עליהם, אני מתגלה אליך בסנה, ככה אני מרגיש בצער של עם ישראל, ככה גם אתה מרגיש. לכן, דווקא אתה המנהיג הראוי לעם ישראל. יהי רצון שנזכה, שיהיו לנו כאלה מנהיגים בעזרת השם.
אמן!
אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן!